כן? מה זה ענווה חיצונית ומה זה גאווה פנימית? או יש ענווה שהיא חיצונית, אבל בפנים, בתוכו, האדם הוא גאוותן. אז אמרנו, אני מבין שאתה שואל, כן, אולי לא מספיק, הסברנו איזה... אני אחזור על אותם דברים, אולי אני אחזור על אותם דברים, אולי במילים מעט שונות, כי הסבר שהסברנו כעת הוא הסבר טוב. הסבר טוב. הוא הסבר טוב. ואני אסביר אותו עוד פעם. אמרנו שיש להבדל... כן. אמרנו שיש מצב שאדם הוא מתנהג בענווה חיצונית, אבל בקרבו שוכנת גאווה. ואיך הדבר הוא אפשרי? אז הסברנו שיש מה שנקרא רצונות חיצוניים ורצונות פנימיים. ברצון החיצוני שלי אני רוצה להיות ענב. לכן אני גם מתנהג כך. אני מתלבש כך, נראה כך. אבל זה רצון חיצוני שהוא נשלט בידי רצון פנימי. מה הרצון הפנימי? מה הרצון שלי באמת? להתגאות. זה הרצון הפנימי השליט בנפש למעשה. הוא הרצון הפעיל, על פיו יישק דבר, איש לא ירים את ידיו ואת רגליו מבלעדיו. זה הרצון הפנימי. הוא מאוד חזק. הוא קובע. סדר היום מתנהל על פי הרצון הפנימי בדרך כלל. נכון שאנחנו אומרים, אולי, לא נסתק רגע, רגע, רגע. זה מצב, כן? למידה ואתה מרגיש, למידה ואנחנו מרגישים שזה מה שקורה בתוכנו, אנחנו יודעת, כן? שהרצונות החיצוניים הטובים שלנו הם בעצם מעטפת ולבוש לרצון פנימי שלילי, כן? רצון פנימי שלי שמתבטא בלבוש של טוב. זה מצב בעייתי. ברגע שאדם מתנהל בצורה כזו, והוא לא חושף את הרצון הפנימי, את פרצופו האמיתי, ומתוך כך, הוא שופט בצדק את ההנהגה החיצונית שלו, ויודע שהלבוש שהוא לובש, והגינונים שהוא מתנהג בהם, זה שקר. ומתוך כך, הוא חודל מהם. או אם הוא חוזר עליהם, הוא חוזר עליהם, מתוך אמיתיות, מתוך רצון פנימי אמיתי להשתפר וכן הלאה. אם הוא לא עושה את הפעולות האלו, הוא ממשיך להיות שקרן, לשקר את עצמו, ולשקר את הבריות. הוא מתה את הבריות. כי כמו שהוא לא יודע שהוא משקר את עצמו, כך גם הבריות לא יודעת. אנשים טועים. מתקבצים סביבו, מבקשים לשמוע, מה יש לו לומר, הולכים אחריו, כן? מחזיקים ממנו, והם טועים. הוא מנחיל אותם למעשה שקר. כן? אין לו בשורה של ממש לספר להם, חוץ מאשר גינונים חיצוניים, כן? קיש קש קריה, כן? איזה רעש גדול חיצוני, אבל בפנים אין לו מה לתת להם. כי בפנים זה גאווה. החלק הפנימי הוא רקוב, כן? הוא מקולקל. אז סתם אנשים מתפתים, מגיעים עד פתח הדלת, בסוף מסתכלים פנימה ולא רואים כלום. מתאכזבים, שבורים, תבין? יש כל מיני תופעות יש. פסיכולוגיה ציבורית, הנחשול מה שנקרא, הנהייה או המשיכה של אנשים כלפי מנהיג, שמפעיל קריזמות אדירות שהציבור העיוור והבינוני והשטחי לא יודע לנתח את המנהיג בצורה נכונה ונמשכים אחריו, בסופו של דבר כולם נופלים. כולם נופלים. בעקבות המנהיג. זה נקרא מכשול לפני עיוור. ולהכשיל רבים זה עוד יותר גרוע מן הכל. לכן צריך להיזהר. במיוחד שאתה עומד בראש ציבור. ולא משנה, אפילו אם אתה אחראי על שואבי המים, זה לא משנה. לא משנה, אתה יכול להיות אפילו אחראי, לא יודע על מי, על קבוצה המצומצמת של אנשים. אתה צריך מאוד להיזהר. כי כרגע אתה מנהיג, ואנשים נמשכים אחריך. והם לא יודעים עד כמה להימשך. הם נמשכים ונמשכים ונמשכים. ואתה צריך לדעת שיש גבול עד כמה אתה יכול להעניק להם. וגם אם רוצים לקבל ממך, בתחומים שאתה לא בקיא בהם, אתה חייב להודיע על כך. שאדם, כמו שהוא אמר לנו במקום אחר, שאם אדם מחזיקים ממנו, שהוא יודע שתי מסכתות והוא יודע רק אחת, חובתו לומר, אני יודע רק אחת. כי אחרת אנשים יחשבו שהוא חכם. יריצו לפניו שאלות, ויתאו. ויתאו, פשוט יבנו על הסוס הלא נכון. למרות שהוא נראה ציל כלפי חוץ, אבל תכלס הוא טריפה. מבפנים, יש ריקבון. זה בעיה. זה בעיה? כן, הרצל. מה הרצל לשאול?
יש דוגמה לאדם שבאמת חיצונית, הוא באמת, לא יודע איך בלי חיצונית, הוא יכול להיות מופעל, להתאפק מין.
כיוון שהוא רוצה כבוד מהסביבה. הוא גאוותן, הוא רוצה כבוד. אז איך משיגים כבוד? בגילויים חיצוניים, שיגיד שהוא צדיק, שכל אחד מצייר את הכבוד. יש מקום שהכבוד זה דווקא אם אני עושה עם האצבע ככה, שאני לומד גמרא. אז אני עושה עם האצבע ככה, הוא בלבד לקבל כבוד. אם זה מנהג המקום, אז ככה אני אקבל כבוד. יש מקום של לקבל כבוד, זה דווקא, אני יודע מה, לעשות מעשים מוזרים שונים. אז אני אעשה את זה. כן? כל שוק, לפי המניות שלו, שרצות שם בשוק. בית מדרש, כדי לקבל כבוד, צריכים להתנהג באופן אחר. בית מדרש, לא קונים פה את ההתנהגויות של החוץ, של הרחוב. בית מדרש, אני עושה כבוד בדרכים אחרות. אני עושה רושם כזה או אחר, כן. יודע מה, מפגין את חוכמתו, מראה כאילו יודע, אני יודע, קופץ בראש, להגיד סברה. שני, על פי רוב גם הסברה היא לא נכונה. זה כבר מבייש אותו. כן, אבל הוא, אני יודע מה הוא, נגיד ששואלים, נגיד שהרב שואל איזו שאלה, אז הוא כבר מכין מראש את התשובה, הוא ראה את זה במרשה. הרב, כיוונת למרשה, אומר לו הרב. וואו, כולו מתנפח ככה. פו, מה זה מתנפח? כן, אז זה גם גבר. רק ברוך. הביאו לך תה, נדידיה. תברך ראשון, נדידיה. תברך ראשון. גם לי יש. אני אחריך. אה, חבוד. אה. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהים לך העולם, שהכל נהיה העולם, שהכל נהיה בדרו.
אמן.
וואו. שתהיה שנה מתוקה. לכל הדעות הכנסת. מזגות זה כאן.
בכמה
אני
צדקתי.
אה, אלינו. בתיאבון. תודה, תודה, יהוד. אתה רוצה שיהיה, אתה רוצה שככה, בתיקות ככה. אז עדיין, אתה מתוק, אתה רוצה שיהיה מתוק. לא, זה מצוין. אגב, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. זה פשוט, אולי זה לא בריא, אבל אני אוהב את זה. אני אשתה את זה עד הסוף בלי נדר. בעזרת השם. טוב, בקיצור, אל תסתכל בזקנקן אלא מה שיש בתוכו. כך אמר הרב עדי יוסף, כך שמעתי, זה הבדיחה, זכות היוצרים של הרב עדי יוסף בעניין הזה. אז תקל בזקנקן, לפני הרבה שנים אמר זה באחד מהשיחות שלו. זהו, מאוד להיזהר, גם בזקנקן שלך כמובן, כן? אנחנו לא מוצאים את עצמנו מכלל. כן, אבל בכלל, באופן כללי צריך להיות מאוד מאוד, מאוד מאוד להיות זהירים בהערכה נכונה, הערכה נכונה של בני אדם שנמצאים סביבנו, יוחד אלו שאדרת השיער שלהם חגורה על מותניהם כאילו הם נביאי האמת. אדרת שיער, זה היה אדרת שיער של אליהו הנביא, ומזה הושאל המושג אדרת שיער כלפי מי שמתלבש באדרת הצדקות ומנסה להיראות כלפי חוץ כצדיק. שוב, כמובן צריך לזכור. כן, אני מתפלא שאף אחד לא שאל את השאלה, אבל אולי אתה רוצה שאני אשאל את זה. נו, נראה.
אני רוצה להגיד
משהו שחרב, מה שהרמה,
גם זה
נראה בשור של דני, שפעמים
רואים
אדם שנראה
צדיק מבחוץ.
כלומר,
אבל
המעיל
לא מעיל,
הכובע
לא קובע, וגם
אתה יש לזה
כאן.
רגע, אז אני חייב להגיד, בוא תגיד את זה פה, בוא. בוא תגיד את זה כאן. אני לא יכול לחזור את זה בכלל, מי יכול לחזור לדבר כזה? המעיל, כן, אז מה, לפעמים רואים, שכולם ידעו לזכות את עם ישראל, מי שרואים, כן. אז לפעמים רואים אדם, אתה אומר, לפעמים רואים אדם שהוא לבוש בו. כן, אבל המעיל לא מועיל והכובע לא קובע, וגם לתייש יש זקן. וואי, אלה. היה איזה אחד, היה איזה אחד ששמע שכדי להגיע לרוח הקודש צריך לעשות שתיקה, אני דיבור 40 יום. אז אחרי 40 יום, שהוא סיים את 40 יום, הוא פתאום מחכה בית הכנס, מחכה. שום דבר לא מתגלה לו. אז הוא בא לרב ואמר לו, רבינו, כתוב 40 יום שתיקה, רוח הקודש. אז הוא לקח אותו החוץ על הרחוב ואמר לו, גם החמור שותה כבר 40 יום. שאלה מה אתה עושה באותם 40 יום? שתוק. מה אתה עושה 40 יום? איפה המחשבות שלך משתתן? על אותו משקל. כן, לכן, בגלל הסכנות אם כן שיש באותה תרמית והונאה עצמית, לכן הקיצה תתעורר, ההתעוררות כאן, היא התעוררות של הבחנה והתבוננות פנימית על שורש הרצון הפנימי, איפה אתה מצוי, זה נקרא הקיצה. כן? אל תסתפק רק בסקירה חיצונית של הרצונות שלך. תתבונן פנימה ותדע מי המושך בחוטים לכן. הקיצה. ואל תתעלם לרפות הגבעות והרמאות ממך. כן? הרפואה תבוא רק בדרך של הבדלה. כן? הרפואה תמיד היא תבוא רק בדרך של הבדלה, להבדיל בין רצון לרצון, לא בדרך של תשטוש והתעלמות. כן? אז הקצה היא הקצת הדעת, אם אין דעת, הבדלה מניין, לכן קבעו את ברכת ההבדלה, ואתה חונן במוצאי שבת, כדי לומר שאם אין דעת, כשהרי אם אין דעת, הבדלה מניין. אתה חונן אדם דעת, אתה חוננתנו וכו', להבדיל וכו'. אם כן, הרפואה היא על ידי ההבדלה. כל דבר במקומו, להכיר כל דבר במקומו, לקרוא לכל דבר בשם, לא לטשטש, לא לבלבל. לכן הקיצה ואל תתעלם, לרפות הגבות והרמאות ממך. ואל תימנע, בעבור שתראה הרבה מבני גילך, עושה כן, עושים כן. כלומר, אל תימנע מלהקיץ ולבדוק את עצמך, באמת, עד על פי שאתה רואה שהרבה מתנהגים בצורה כזו, אל תתפעל ממנהג הכלל, כן? אל תתפעל. לא צריך להתפעל מזה. אז מה? לכבוד מיליארד טועים. אז מה? בסדר. אז מיליארד אנשים מתנהגים כך. אתה לא שופט על פי סטטוס חברתי ולא על פי נורמות. הבחינה שלך היא מתחילה ממקומות הרבה יותר פנימיים. משם האמת נמדדת, משם נזכרת, משם היא מתבררת, ממקומות הרבה יותר פנימיים. כשאתה בודק במקומות פנימיים, מסתבר מאוד שהאמת יכולה להיות מנת חלקו של אדם אחד בעולם, וכולם נוהגים ההפך. כולם. אתה צריך להיות מסוגל למצב שבו, על פי בירור, על פי אמות המידה הנכונות של בירור האמת, אתה צריך להיות מוכן למצב שאתה תהיה בודד בין אלפי אנשים. תעשה הפוך מהם. כי כך האמת גוזרת. האמת כבדה, לכן נושאי המעטים. כך אומר, מי אמר את זה? כוזרי, חבר. חבר. האמת כבדה, לכן נושאי המעטים. בעניין של... נדמה לי, כן, יש חטא עגל. האמת כן. האמת כבדה, לכן נושאי המעטים. בעניין של חטא עגל, שהוא מקשה עליו שם, שמעתי שעשיתם עגל במדבר, בימים ההם וכו'. אז שם הוא משיב אל החבר, האמת כבדה, לכן נושא המעטים, טוב, רגע, זה כרגע. בכל אופן, אברהם העברי, כל העולם מן העבר האחד, והוא מן העבר השני. בזה נמדדת נאמונתו של אדם לאמת. עד כמה הוא מוכן ומסוגל להיות יחיד, 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 יחיד. יחיד ומיוחד בין עולם שלם, שנוהג הפוך. כן? ואל תימנע בעבור שתראה, שימו לב, פה מדובר על ראייה חיצונית. ואל תימנע בעבור שתראה הרבה מבני גילך עושים כן. אם כן, מכיוון שאם בני גילי עושים כן, קו המשווה הזה, בני גילי עושים כן, קו המשווה הזה, המחנה המשותף הזה, מחייב גם אותי, אני נמצא על אותה הסקאלה, לא. הוא לא מחייב אותך. גם אם אתה רואה אלף סינים דומים, אתה צריך לדעת שכל אחד מהם הוא שונה. אל תתפעל מקווי הדמיון והשוויון החיצוני. זה לא מחייב אותך. בשום בני... אתה מחויב רק דבר אחד. אתה מחויב לאמת. תהיה אשר תהיה. ברגע שהיא מתבררת, יש לך נאמנות לאמת. פשוט מאוד. תראו בחובת הלבבות בשער עבודת האלוקים. שם הוא אומר שהשכל הוא הרבי המדריך. מה שנקרא התגלות האלוקות באמצעות השכל. כן? ומזה בעלי המוסר מרחיבים מאוד מאוד ואומרים... אומרים שאסור לאדם לעבור על צו השכל. שהאדם יתברר לך משהו אמיתי, וזה קורה לנו לא פעם בלימודי התורה. פתאום יתברר לנו, וואו, 30 שנה נהגתי לא בסדר. עכשיו אני צריך לצאת, כן? אדם שואל את עצמו, רגע, רגע. אם עכשיו אני אהיה נאמן למה שכתוב פה, פירוש הדבר הוא שעכשיו אני מגיע הביתה, אני צריך להתנהג אחרת. פירוש הדבר שאני צריך להיות שונה מאוד מכל החבר... וואי, סוגר את הספר חזרה... לא לראות, לא ראיתי. לא ראיתי. ממשיכי. זה לא פשוט. כן? זה לא פשוט. ברגע שאדם לומד ומתבררת לו אמת, ברגע זה הוא מזיד. כך אומרים. לא כדי להפחיד את עצמנו, רק להבין את המשמעות, כן? של עומק הנאמנות שצריכה להיות לנו לבירור השכלי. ברגע שאדם מברר את האמת והוא לא מקיים אותה, יש בו גדר של מזיד לפי לפי המדרגה של ההכרה שלו כמובן. ככל שהדבר יתברר לו בהכרה יותר צלולה, כן? לא מעובבת בסיגים של דמיון, כך הוא יותר מחויב לקיים. לא מיד! יכול להיות שזה תהליך. יכול להיות שעד שהוא באמת, כן? אז חיוב השכלי יתפרק בתוך נפשו. בתוך נפשו, אל תוך נפשו. זה יכול לקחת גם שנים. אבל רוצים לראות אותך מתחיל. וזאת יצא ראשונה. מה המעשה הראשון שאתה עושה? מהו התיקון הראשון שאתה עושה בעקבות הגילוי שגילית היום בבוקר בשיעור של 9 בבוקר? מה אתה עושה? איך אתה מבטא את הנאמנות ואת המחויבות שלך לאותו בירור שכלי? והבירורים השכליים מטבעם, הם תמיד תמיד מפרישים אותנו ממנהג ההמון. זה הכרח. ככה זה עובד. וימנע רגליו מדרכי ההמון, כמו שרם סייד ישרים, וימנע רגליו מדרכי ההמון השוגים בהבלי הזמן, הסובבה את מזבחך השם, סביב המזבח, הרצון שלך, אני מסובב אותו, כן? ואני מונע את עצמי ממנהגי ההמון. כל מקום שמתבררת אמת שכלית, אנחנו מוצאים את עצמנו תכף ומיד בודדים מאוד. בודדים. זה דבר ידוע. בודדים. כבר איש לא מבין אותנו. כמו שאנחנו מבינים את עצמנו. איש כבר לא מבין אותנו. מוזר הייתי לאחי. כן? נוכרי לבני מי. אדם הוא תכף ומיד מוזר. ההרגשה הזו היא הרגשה מאוד לנוחה. אבל פה הוא צריך להחליט עם מי הוא הולך, עם הקדוש ברוך הוא או עם מנהג ההמון. אפילו אברהם אבינו, כך אומרים חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא להימול, אמר לו אברהם אבינו, איך אני יכול? אם אני אמול אני אשונה, ומתוך שאני אשונה כבר לא יבואו אליי. עד היום, עד שאמרתי לי למול, היו באים בני אדם ומזדווגים לי, באים לאוהל שלי, שומעים, אנחנו דומים, כן? עכשיו לקחת אותי להבדלה כזו. זה לא רק הבדלה פיזית, זה הבדלה עמוקה מאוד. ברית מילה זה הבדלה שורשית, עמוקה. עכשיו בני אדם לא יבואו אליי. השוני יגרום לכך שאנשים לא יבואו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דייך שאני אלוקך. פלא. מה זה דייך שאני אלוקך?
לא.
מחילה, ידידיה? לא. לא תסתפק בי. מה הכוונה דייך שאני אלוקך? מה? זה נקרא דייך. לא שהוא יתעלה מרצונו של אברהם אבינו להחזיר בתשובה את כל העולם. דייך יהיה לך די והותר אם אני אהיה אלוהיך. זה הכוונה. זה עומק הכוונה שדיבר חסר. דייך שאני לוקח עם, איך אתה אומר ידידיה, מי שזכה בגברת זכה בכל קירת משה. מי שזכה, איך אמר שלמה? שאל מה אתן לך, אמר לו הקדוש ברוך הוא. מה אמר שלמה, מה אני שואל? הרי אני שואל חוכמה והכל בכלל. ונתת לעבדך לב מבין. זה הכל. אם אתה בחרת באמת, בחרת בכל. כולם יחזרו אליך, מכיוון אחר, לא מכיוון שציפית. יכול להיות שבהתחלה הם יתנגדו לך, זה באמת יהיה להם מוזר, אבל הם לא יוכלו להתעלם מן העובדה שאתה אמיתי. לא יהיה להם קל להשלים עם זה. אבל אתה תראה שאחד אחד ישמטו מתוך ההסכמה הציבורית המנוגדת לך. בהתחלה בחדרי חדרים, הם יבואו מחלון הבית בשעה 11 בלילה וילחשו לך לפנים. אתה צודק, אתה צודק. אנחנו יודעים הם לא יצעקו את זה ברחובות עדיין. אבל הם יגידו לך, ככה בהזדמנות כזו, אתה צודק. אתה לא מכיר דבר כזה? אנחנו לא מכירים אנשים שאומרים לפעמים לאנשים דתיים, אתם צודקים, אתם צודקים. הם אומרים את זה בהחווה. אפילו אולי לפעמים שהם לא ישמעו. אבל הם אומרים את זה. כולם יחזרו. כולם יחזרו. אלא אדם שדובר אמת. זה דבר ברור. מדי. רק צריכים את אורך הרוח ואת האמונה שאנחנו נוהגים בצורה נכונה. כתוב שכל תלמיד חכם הוא אהוב למעלה ונחמד למטה. כך כתוב. דווקא בלשון הזו. תלמיד חכם אהוב למעלה ונחמד למטה. למה למטה הוא לא אהוב? למעלה הוא אהוב, למה? כי הקדוש ברוך הוא ודאי דבק בו. כי ודאי שהקדוש ברוך הוא, כן, הקדוש ברוך הוא בעל הטוב, אז איך הוא לא יאהב את מישהו טוב? זה במרכאות, כן? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להסתגל למישהו טוב? ודאי, הוא עצמו טוב. אז אין שום סתירה וניגוד. אבל למטה, בין הבריות הוא רק נחמד. למה? כי בני אדם לא יכולים לאהוב אותה. כי אין השתוות מצד הרצון, עדיין הם רוצים להתנהג אחרת, אבל הוא נחמד. הם יודעים שהוא מבטא משהו אמיתי, והם חומדים את הטוב שלו, אף שהם לא אוהבים את זה. הם לא אוהבים. כי אהבה זה מורה כבר להזדהות עמוקה, פנימית, שהיא מדרגה שזוכים לה אחרי מאמץ גדול. אבל חמדה יש. לא תחמוד. חמדה זה מצב שבו אני חומד דבר של זולתי. כן? את התמונה על הקיר. זה לא שלי, זה שלו. אני חומד. זה לא שלי, לא עשיתי פה קניין. זה עדיין לא שלי. יש פה פער ביני ובין הדבר. לפחות אני חומד אותו. אף פי שיש פה מצב של חוסר יכולת עדיין לקבל את הדבר. כי זה שלו. אני רק חומד. כן? אז נחמד למד. אותו דבר גם פה. שאנחנו הולכים בדרכי אמת. יכול להיות שאנחנו מגיעים הביתה, לשכונה, אנשים לא מדברים איתנו. אבל לא בגלל שהם ברוגז. לפעמים בגלל שהם מרגישים, אם אנחנו מתנהגים כראוי כמובן, לפעמים אנחנו מרגישים, לפעמים מרגישים אותם אנשים, מרגישים שהם, הם, 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 מצד הכבוד שהם נותנים לך, הם לא מדברים איתך. כן? כי הם מתביישים לדבר איתך. הם מתביישים לדבר איתך עם השפה שלהם. כן? אפשר גם לראות זה לפעמים, שאומרים לשון הרע, סליחה, זה לשון הרע, אני יודע שכתוב שאסור להגיע לשון הרע. במחיצתך הם מרגישים שהדיבור שלהם משתנה. וזה קורה לכל אחד מאיתנו, לא צריך בשביל צדיק גדול. אני זוכר בשנה הראשונה שחזרתי בתשובה. שנה הראשונה. אז היינו רגילים פה ללמוד, מהלך השבוע כולו, לעסוק בדברי תורה. ומטבע דברים, הלשון משתנה, הדיבור משתנה, נושא השיחה משתנים. והגעתי לקיבוץ. באתי לקיבוץ, פגשתי את אחד החברים שם, הוא נשוי. פגשתי אותו. התחלנו לדבר במרפסת שלו. יצאנו מהבית, כן? דיברנו במרפסת שלו. וברוך השם, התחלנו לדבר. וראיתי איך הבן אדם, כן? כל השיחה, הוא מדבר ברמה אחרת לגמרי. לא כך הוא מדבר בדרך כלל. הוא מוותר על המון המון שימושי לשון שלו, מילים לא נעימות וגסות. כן? ואפילו פעם אחת הוא אמר משהו ככה לא תקין, אז הוא כך הסתכל עליי מיד במבוכה. ודיברנו. דיברנו על פוליטיקה, אבל דיברנו על פוליטיקה גבוהה. כן? שורש, משמעות של הנהגה, כן? מי שעומד בראש הציבור, מפלגות בכלל, הפילוג, שזו מילה הזו היא גזורה מהמילה לפלג, ומה המשמעות של פילוג, מה המשמעות של אחדות. הגענו לשיחה מדהימה. פתאום אשתו, הקשר בינו לבין אשתו, הקשר היה מאוד רעוע. הם התגרשו כבר לפני הרבה שנים. כן? כבר זכה להתגרש פעמיים. אבל אשתו, היא ראתה את השיחה, מהחלון הפתוח, היא שמעה, היא ראתה את בעלה מדבר, יושב נינוח קודם כל, מכבד את האדם שיושב מולו, ומדבר איתו שעה. אמרה אשתו, למה הוא זוכה ואני לא? אמרה בליבה. מתוך כך היא אמרה את מה שהיא אמרה לבעלה אחרי זה, אני אגיד לכם. כן? הוא מדבר איתו כבר שעה. הוא מדבר אצלו בצורה מכובדת. הוא מדבר על דברים גבוהים, משמעותיים. והוא מקשיב לו. הוא, בעלה, מקשיב למישהו. זה לא קורה לו בדרך כלל שהוא מקשיב לה. היא ראתה את כל הדברים, אמרה, מה זה? הוציא את הראש מהחלון ואמרה, אתה מוכן להיכנס הביתה, בבקשה? אני שואל את בעלה, מה קורה פה? מה, אני מפריע לכם פה? היא אומרת, לא, היא מקנה. היא מקנה. היא לא זכתה לשיחה מן הסוג הזה, מי יודע כמה שנים? לא זכתה. אז הוא השתנה הבן אדם. אז פתאום, יש פה שרשרת תגובות. אתה? פועל עליה. זה פועל עליה. עכשיו, זה פעל עליה בצורה של קנאה, זה נכון. זה לא פעל בצורה חיובית. אני מניח שזה היה אחד מאבני הנגב שעמדו, כן, במהלך הקשר שלהם, עד שהתגרשו. לא שזה גרם את הגירושים. אתה יודע מה? אולי אפילו זה, אפילו העט אותם באיזשהו, לא יודע איזה בירור היה ביניהם אחרי הדבר הזה. אם בכלל היה. יכול שהם הסתפקו בהתחת מעלומות וגידופים, וזה נגמר הסיפור. אני לא יודע. אבל הקשר איתו, זה היה מדהים. פלא פלאים. אז כל אחד מאיתנו מכיר סיפורים כאלו. כל אחד מכיר. ודאי, לא בשמיים היא. כן, אל תימנע להקיץ ולרפות את הגבהות והרמאות ממך, אל תימנע מזה בעבור שתראה הרבה מבני גילך עושים כן, שאינן מסירים הגבהות והרמאות, ואומרים למוכיחים, מי האיש שאין לו גאווה ומי האיש שיכול להיזהר היות ישר במסע ומתן, ושלא לרמות בני אדם ולעשות כל מעשיו בהכשר, הלו יש כמה בני אדם טובים וגדולים ממני העושים כך וכך, על כן אעשה כמותם, ומה שיהיה להם בעולם הבא, יהיה גם לי. זה מה שנקרא, זנב, ראש, לשואלים. איך האדם מכשיר את מעשיו, הרעים, הוא בא ומנסה להוכיח שזה טבע האדם. ולא רק טבע האדם, אלא אפילו טבע הגדולים. כדי להוכיח שזה טבע בכל אדם ואדם, הוא מוכיח שזה טבע הקטנים, כלומר, שאי אפשר לעשות כל מעשיו בהכשר הענבה, ומטבע הדברים אין לנו ברירה אלא לחלק את המציאות, כן? לחלק את העולם, או לחלק את הנפש בין הענבה לגאווה. את הענבה, או את העולם החיצוני, נותנים לענבה, ואת העולם הפנימי למי? לגאווה. כך מתחלק העולם הנפשי. כך הם אומרים. אי אפשר שגם בפנים יהיה נקי וגם בחוץ. אנחנו יכולים להיות ענבים בחוץ, אנחנו ענבים בחוץ. אתה מקשה קושייה, הרי בפנים אני, כן? הגלאי שלי תופס, כן? גאווה, אי אפשר. אין לנו ברירה. הפנים הוא בשביל הגאווה. החוץ הוא בשביל הענבה. כך מתחלק העולם. לאפיפיור אשר לאפיפיור, לקיסר אשר בקיסר. או המינוח, הטרמינולוגיה המודרנית, הפרדת הדת מהמדינה. חיצוניות החיים, שם זה קצת הפוך, חיצוניות החיים היא לחולין, כן? והפולחן, עבודת השם, היא במקום המתאים לה. אבל בחיצוניות לא שייך בחוץ חוכמות תרונה. לא. בחוץ שולטים חיי החולין. יש מקומות בשביל פולחן ועבודת אלוקים. זה נקרא הפרדת הדת מדינה. חלוקה דמיונית של העולם הנפשי והעולם החיצוני בין מגמות מתנגדות. לא ייתכן שמגמה אחת תשלוט בכל. לא ייתכן. רצון השם לא יכול להופיע בכל העולמות כולן. הוא יכול להופיע בעולם האצילות, בעולמות שהם תלושים מן המציאות, בעולמות שקדמו להתגלות הגוף, שם יכול להיות. אבל מרגע שאנחנו יורדים לעולם התחתון, שם כבר הדברים מתחלקים אחרת. איך אומרים? אומרים לריבונו של עולם, כן? כשנכנסים לגוף, אומרים לריבונו של עולם, תישאר בחוץ. יתכבדו מכובדים, תישאר בחוץ, אנחנו נכנסים, כמו שאמרנו אתמול, לבית הכיסא. לפה אתה לא נכנס. חלוקה דמיונית ושקרית של עולמות חיצוניים ופנימיים. זה מה שכתוב על יעקב ועשיו, שהיו מריבים בנחלת שלי עולמות. יעקב רצה לקחת לעצמו גם את העולם הרוחני וגם את הגשמי. הוא רצה להשליט את הגשמיות גם על העולם הרוחני. ויעקב הפוך, שהוא מידת האמת, הוא רצה את החוט החורז. הוא רצה שהקודש יתגלה בכל העולמות. זו הייתה מריבה יסודית בין עשיו ויעקב. אותם אנשים הם מתלמידיו של עשיו. ברגע שמתגלה אצלנו הדבר הזה, ברגע שאנחנו מרימים ידיים ואומרים, חילקנו את העולמות. חילקנו את העולמות. יחלוקו. אין כולה שלי, יחלוקו. הקודש לא יכול להגיד כולה שלי, והטומאה לא יכולה להגיד כולה שלי. אין לנו ברירה, עושים פלגינן. אני ענב מבחוץ, עד לאן שידי מגעת, אבל בחורים ובסדקים, שמה שולטת הגאווה. ואל תנסה לשנות אותי, זה טבע האדם. או בניסוח, כן? או בניסוח היותר עמוק, אם יאמר לך יצר הרע חטא, והקדוש ברוך הוא מוכל לך, אל תשמע לו. זה הניסוח היותר עמוק של הטוענים שאי אפשר להיות טהור לגמרי. יצר הרע אומר לך חטא, מכיוון שזה טבע אדם. ועד כדי כך זה טבע אדם שהקדוש ברוך הוא מוכל לך. הקדוש ברוך הוא, זה לא רק הסכמת הבריאות. עוד עכשיו דיברנו על הסכמת הבריאות, עכשיו אנחנו מגייסים את הגושפנקה האלוקית, החותמת האלוקית לחטאי אדם. ביקש איוב לפתור את העולם מן הדין, בראת הרשעים, בראת הצדיקים, מי מעכב על אתך? זה המציאות, מה לעשות? זה המציאות. זה הסגנון שמתפתח פה, כן? בטענות של ההמון. צריך להיזהר מזה. אני זוכר, אצלי איזה מישהו מבני הזוג, הרבנות מחייבת, ישראלים. יהודים שמתחתנים עם גירות, אז יש שלב שזה נקרא פרויקט בני הזוג, היהודי שמבין השניים מחויב ללמוד בישיבה איזו תקופה של כמה חודשים. אז יצא לי להיפגש איתו בבית המדרש, ולמדנו אורחות צדיקים. עכשיו הוא מדבר, אורחות צדיקים, כדרכו בקודש, כן. התביעות המאוד ישירות, כן, של הקודש. והוא קורא לו את הדברים, תעצור, תעצור רגע, אומר לי. בחייך זה מציאותי, אתה יודע מה קורה ברחוב? התחיל להגיד לי, כן, מה תגיד לי, אתה חושב שאני נולדתי במאה שערים, או נולדתי, אני לא יודע איפה, אני יודע מה, באיזה מערה חשוכה? אני באתי מרחוב. אני באתי מרחוב. אני לא רוצה להתפאר במעשי הרעים, אבל אני ראיתי את העולמות שאתה מדבר עליהן. ועכשיו אני פה. אתה רוצה להגיד לי שאתה יכול להתעלם מכל מה שקורה ברחוב ולשבת פה כאילו שום דבר? אמרתי, נשמע, אין לי שום דבר. ודאי, אני יודע מה שקורה. אבל פה בבית המדרש, אני מברר, מגלה ונפגש עם כוח חדש שיש בי. מה זה הכוח הזה? כוח של שמירת העיניים, של שמירת המחשבות. ואתה רוצה להגיד שאתה מצליח לשמור על המחשבות ועל העיניים? לא, לפעמים אני נכשל, אבל אני לא מבטר. אני יודע שהבחירה היא בידי. ואם אני מרגיש שאין לי את הכוח ואני נכשל שוב ושוב, אז אני חוזר להשתקע ולהתעמק בלימוד כדי לקבל קדושה. כן? אולי גם כדי, כן? אני נפגש עם, אני משתדל להתבונן בצדיקים, בדרכי העבודה שלהם, ואחרי זה אני מקבל כוח וחוזר לרחוב, כן? זה מה שאני מנסה לעשות. ואתה רוצה להגיד שיש לך הישגים בדבר הזה? אמרתי לו, הישגים? רק הישג אחד? הרבה הישגים. וזה הישגים אפילו שחלקם מקובעים. חלקם מקובעים ברגלים המעשיים, חלקם מקובעים ברגלי המחשבה והרגש. טוב, מה אני אגיד לך? בסדר, מה אני אגיד לך? טוב, קדימה, בואו נמשיך ללמוד. זה אפשרי. כן.
אם יש טענה שאדם טוען לעצמו, שהיא מאוד קרובה לזה, אולי היא מהצד אולי טוב של העניין. טענה מאוד מאוד קרובה.
והוא?
והיא ש... טוב, מידות זה דבר שלוקח 80 שנה לתקן, אז כאילו...
לא עליך, המלאכה לגמור.
התייאש מה... ואני אומר, אוקיי, תיקנתי את הצד החיצוני. הצד הפנימי הוא הרבה 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 יותר קשה. אז אם יש לו ניסיון לתקן אותו.
כן.
ואז הטענה כאילו שהיא באה ממקום נכון, אבל היא גם
אולי הרסנית. כלומר, אתה אומר שלפעמים אדם טוען, כן? אני לא יכול לתקן את הפנים. מה זאת אומרת לא יכול לתקן את הפנים? הכוונה היא, קשה לי לכבוש את המקומות הפנימיים של נפשי, וזה דבר שלוקח מי יודע כמה שנים, עד שאני אהיה ענב, אתה יודע איזה גאווה יש לי. אתה יודע איך אני מסובב בנחשים והקרבים של גאווה, אתה מבין איזה מציאות אני נמצא, אתה יודע מה זה לצאת מכל הסיפור הזה? אני צריך לשרוף את עצמי כדי לצאת מזה, אני כבר לא אשאר מני כלום. איך אני בכלל יכול להיות ענב? מאיפה תבוא הענבה הזו? הרי כולי מסובב בשבע עננים חשוקים של גאווה.
סוג של יוש.
מה? סוג של יוש. אני יודע מה זה הגאווה אצלי. אני יודע שזה עומק רצון. הרי אין רגע דל שעובר בלי לחשוב על מה אמרו עליי, מה עשו. מכירים את הדברים האלו.
הוא צריך לשים לו לענב, אבל אתה יהיה וזה עין בידו.
זה נקודה. כלומר, מה ידידי אומר לנו פה? מה ידידי אומר לנו? אדם, תראה, יש כמה וכמה עצות בכל עניין הזה. כלומר, אדם שבאמת רפו ידיו מן המלאכה, בגלל שהוא אומר כמה עבודה יש לי, הוא צריך להבין שתי דברים. לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל מנה. ודבר נוסף, מה שידידי אמר, הבא להיטהר מסייעים לו, שזה כבר עובר לתחום אחר. מהו התחום הזה? חלוקת התפקידים בין האדם לבורא. היעדר אמונה בכך שהקדוש ברוך הוא פוקח עיניו על האדם ושם עיניו לטובה על כל מי שרוצה להתקדם, היא לרועץ. ברגע שאדם חושב שהעבודה היא רק עליו, פה מתפתח היוש. אחד וחלק. אנחנו לא מבינים שיש לנו שותף נהדר, ואנחנו לא מבינים ולא מאמינים מספיק. בפשטו דברי חז"ל, גם הבעל יתאר מסיים, פיתחו לי פיתחה של מחט, ואפתח לכם פיתחו של עולם. רק פיתחה של מחט. רצון אמיתי. ורצון אמיתי לצורך העניין זה אפילו להתבונן על עומק הגאווה שבתוכי, ולהזיל דמעה אחת של צער, הדמעה הזו יכולה לפתוח שערים בעולמות מאוד עליונים. רק להצטער, לא לתקן בכלל, רק להצטער, זה הכל. רק להצטער.
אולי אותם אנשים
שחושבים
שאי אפשר לתקן את זה.
אי אפשר לתקן. חוסר אמונה.
זה לא מתוך איזשהו רוע, זה מתוך איזשהו
ייאוש. ייאוש! אבל ייאוש הזה מראה חוסר אמונה. חוסר אמונה. חוסר אמונה בכך שהשם מצוי ומשגיח ופעיל ופועל על בסיס מעשיו של האדם. כמו שאומר מסיעת ישרים, אם האדם מפקח על עצמו, הוא פשוט הוא שלא יכול האדם להינצל, כי יצר הרע לבדו. כי יצר הרע חזק ותקיף, כמאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש להם איתו. אבל אם האדם מפקח על עצמו, הקדוש ברוך הוא עוזרו והוא ניצל. שם זה מפתח המפתחות. לכן אי אפשר בלי תפילה. בעבודת השם אי אפשר בלי תפילה. כל מדרגה שאדם רוצה לקנות, והמדרגה הזו לא מצויה בטבע המעשי, כמו אכילה, שתייה, כל מדרגה שהיא מחוץ לרצון, היא נמצאת בנשמה, אבל היא לא מתלבשת ברצון המעשי. כל מדרגה כזו, ככל שמדרגה יותר עילאית, שמדובר בענווה, ודאי וודאי, כל מדרגה כזו, אי אפשר לזכות לה, אלא בתפילה. אי אפשר. כל מה שאתה יכול לעשות זה רק לרצות. זה כמו אתה יכול להסתכל על יהלום מאוד יקר. אני רוצה את זה. הרצון הזה. יכול להיות שיבוא איזה אדם עשיר, יגיד, אם אתה כל כך רוצה כך. רצון כזה. אנחנו רק מביעים רצון. רצון. אין לנו אפשרות לזכות לדברים המופלאים. אי אפשר לזכות לתורה בכלל, אם אדם לא רוצה ולא מתפלל לתורה. ואם בכל זאת נדמה לו שהוא זוכה לתורה, תדע לך שכל ההשגות האלו זה השגות טבעיות שבאות מצד הקליטה הספונטנית שלו. הוא חריף, כן? הוא מבין מהר. אבל זה לא לב הדברים. זה לא הצורת הדשמת, זה לא עומק החוכמה. את זה אי אפשר להשיג בלי שאדם בוכה. הרבה הרבה בוכה. אי אפשר. כל הדברים שאנחנו משיגים אותם לפומרי התא בקליטה הראשונית, זה הכל בא מצד היכולות הטבעיות שלנו. עומק התורה, החוכמה הפנימית, את נפשי נתתי בכתוב, לקלוט את הקדושה של הכתוב, אתה לא יכול בלי מסירות נפש. אתה לא יכול בלי להתפלל ולבכות הרבה. מסופר גם הרבה חכמים, חכמי ישראל. גדולים ונודעים לתהילה בכל עם ישראל, ב-200 שנים האחרונות. מסופר עליהם סיפורים מבהילים, איזה אטומים שהם היו בתחילת הלימוד. אטומים, יותר ממני ממך. אטומים, פשוט אטומים. איך הם היו בוכים ומתחננים לריבונו של עולם. מרטיבים את הפרוכת בדמעות. את הפרוכת, הם אומרים, ריבונו של עולם, תחוס עליי. אני לא מצליח להביא מילה אחת. אני כל כך עטוב, חטאי, סתמו את ליבי, ואני משתוקק לתורתך. מעידים על כך, שאחרי הבכי הזה, היו חוזרים לתלמוד, מבינים בדבר. יורדים לעומק הדבר. פלא פלאים. אי אפשר בלי זה. זה הבנה שבלעדיה אי אפשר לעשות צעד אחד, צעד אחד בעולם המידה. בכל התיקונים עם אלה, כן? נהפכים לתיקונים חיצוניים בלבד. כי שם זה יותר קל. זה יותר קל. אבל בפנים, לא נוגעים. בלי אלוקים אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים הזה. בלי אלוקים אי אפשר להיכנס פנים. הגיע הזמן שנדע את זה. תפילה זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולא מספיק, לא מספיק עוסקים בזה. לא מספיק. לא מספיק עוסקים. בערכה של תפילה, בעצה של תפילה. אבל צריך להבין שבלי תפילה אי אפשר ללכת. אי אפשר להתקדם בתוך הקודש. כן.
אני לא
יודעת
מה אנשים
האלה
אומרים. כאילו
הם
אומרים למוכחים. עכשיו...
הספיר,
וזה אני רוצה
להיכנס לצפותם,
לא כל כך הבנתי,
כל ה... ואומרים למוכחים, כל מה שהרב... כן, הבנתי. אז בוא נראה אותה. ואל תימנע בעבור שתראה הרבה מבני גילך עושים, כן, שאינם מסירים הגבהות והרמאות. ועוד אומרים למוכחים אותם, אלו שמוכחים אותם ואומרים להם, אתם לובשים אדרת שיער למען כחש, רצונכם הפנימי הוא גאווה? מה הם אומרים למוכיחים? מי האיש אשר אין לו גאווה? זה טבע אדם להיות בעל גאווה. מי מצפה ממך בכלל? אין שום ציפייה. לא תחתונה ולא עליונה. אתה משוחרר מזה. אין ציפייה.
אין בעלי הגאווה,
הם עושים את העונג
עימם. בסדר.
הגאווה עצמה זה העונג שלהם. הגאווה, כן, זה עוד עניין, ידידי, שלזה יש לנו שיעור שלם. על העניין שאתה אומר, הגאווה זה עונש, זה נכון. אבל נעזוב את זה כרגע, כי זה לא משהו שאל עידן. זה שהגאווה הוא עונש, דבר ידוע, ואפשר לדבר על זה הרבה, ואני מאוד אוהב לדבר על זה, על העונש של הגאווה, דווקא בגלל שאני מרגיש את זה. כן, לא מתוך איזשהו... נכון, נכון. זה ייסורים גדולים. אבל מה, אומר, מה, 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 מה כתוב כאן? ואומרים למוכיחים, מי האיש שאין לו גאווה? ומי האיש שיכול להיזהר, היות ישר, במסע ומתיים ושלא לרמות בני אדם, ולעשות כל מעשיו בהכשר? זאת אומרת, ניזונים בעצם ממה? ממצב האנושות העכשווי. מי האיש? עכשיו, תשימו להם מה קורה פה. מאיפה הם מביאים את הראייה? ממקום קרוב. מי האיש? כן? ללכת בשוק מחמיא יהודה? מי האיש שלא משקר פה? נו, זו חוכמה גדולה. יכול להיות שגם יש כמה צדיקים שם בבסטות. אבל זו חוכמה גדולה, כן? זו חוכמה גדולה לנצח בטענה כזו, כשמי האיש זה רק הסביבה הקרובה של של הסוחרים שם, כן? אני לא יודע כמה יראה שם, אבל בוא נרחיב את הראייה. אתה שואל מי האיש? בוא ואני אראה לך. הנה, הרב הזה. הרב ההוא. הקהילה הזו. איפה אתה מסתכל? מה הרדיוס שבו אתה מסתכל? מה זה מי האיש? מה, אנשים שאתה מכיר בתוך הבית שלך? הסוחרים שאיתך שם בשוק? מה זה מי האיש? בוא תראה את החפץ חיים. גם הוא, גם הוא. מאיפה אתה יודע שגם הוא? מאיפה אתה יודע את סדרי העבודה שלו? מאיפה אתה יודע? כן? עד כמה הוא ירד לעומק הרצון ותיקן? כן? מאיפה אתה יודע? וגם אם הוא לא זכה לתקן, אתה יודע עד כמה הוא הצטער על כך? וכמה הוא התפלל על כך? כמה הוא ביקש על כך? מאיפה אתה יודע? למה אתה מכליל את כולם בהכללה הזו? בגלל שאתה לא מצליח? כל הפוסל במומו פוסם? מה פתאום? הלל מחייב את העניים. כך כתוב, מסכת סנהדרין? חגיגה? ידידיה. הלל מחייב את העניים. לעתיד לבוא יבוא אני לדין. וישאלו אותו, למה לא למדת תורה? הייתי אני. עסקתי בתרדת פרנסה, חולני, טרוד, עצוב. לא למדתי. יביאו לו את הלל, שהיה אני שלא הייתה לו פרוטה לשלם משומר הסף של בית המדרש, ולכן הוא עלה על ארובת הגג בימי החורף גם, וכדי לשמוע דברי תורה משמעיה ואבטליין. עד שיום אחד ירד שלג, פתאום, כן, החלון של התקרה נאטם, היה חושך בתוך בית המדרש. שמעיה ואבטליין פנו זה לזה ואמרו שם היום המעונן היום. הסתכלו למעלה וראו צורת אדם על הפתח העליין. עלו למעלה, ראו שם הלל בתוך השלג. בתוך השלג. מקשיב, דברי תורה, שם את הראש לו כלפי בית המדרש ככה. מקשיב. הורידו ממנו את השלג, הביאו אותו לתנור, הפשירו אותו, אמר עליו שמעיה, ואבטליין, שניהם, זה יהיה גדול בישראל. ועל זה אמרו, הלל מחייב את העניים. אל תבוא ותביא לי פה עכשיו את מנהג העניים ותגיד, הנה, אתה רואה את העניים האלה לא למדים תורה. תסתכל על הלל. הלל הוא צורת האדם. הלל הוא הלימוד מה כוחו של אדם. הוא יוצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו. לא מביאים ראייה מימי ארצות. לא מביאים ראייה מאנשים שלא מכירים מה הם ומה חייהם. שלא יורדים לעומק היכולת שלהם. לא מביאים ראייה מהם. מה פתאום? הביטו אל צור חוצבתם אל אברהם אביכם. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי? למעשי אבותיי, ולא למעשיו של, של בוקובזה או של, של תולדנו, בשוק. לא, לא, הוא לא מחייב אותי. אני, אברהם אבינו מחייב אותי. היכולת של אברהם היא היכולת שלי. זה שלא חשפתי אותה עד היום, וזה שהעולם מתנהג בעצלתיים, והדוגמאות לרוב שמצויות ברחוב זה הדוגמאות השליליות, זה לא מחייב אותי בכי הוא זה. אני נאמן לשורש נשמתי, אני נאמן לתורה, אני נאמן לצו האלוקי. וזה אני נאמן. וכל השאר, כל המשנה, ידוע על התחתונה. לא מבין זה רעי. אחרי רבים להטות, אבל לא אחרי רבים להטעות. כן.
אפשר לראות שבמידה מסוימת, אותו אדם שבוא ויבידו לו, לפעד לקח דוגמה, ייתן דוגמה שמעולם המקולקל או הנגוע שהוא מסתכל עליו.
כן.
אז ברגע שיתנו לו דוגמה מעולם אחר, להגיד, טוב, מה, אני, אתה נותן לי גדולי עולם, מה לי ולהם?
בצחיים, איפה אני, איפה בצחיים, אבל גם אותו, אז קודם כל לכן מביאים את הלל, שהיה אני. מביאים את התלמיד חכם שהיה סתום ואטום. ואפילו רבי נחמן, בחיי הרן, תראו מה זה, הוא מוכן לספר על עצמו איזה קשיים עצומים היו לו בשמירת העיניים. והוא אומר שמה, ולא סתם אני מספר לך, שתדע שלמרות שאני נכדו, נינו של הבעל שם טוב, נכדו או נינו, כן? של הבעל שם טוב. קשה מאוד היה לי לשמור על העיניים. והוא מביא שם סיפור עם איזה אשת איש, כן? סיפור מאוד רגיש, הוא חושף את זה. ועם תאוות אכילה איומות שהוא התמודד. ואני מספר לך את זה, כך הוא כותב שם, כדי שתדע שלמרות שאני נינו של הבעל שם טוב, התמודדתי עם התאוות קשות מאוד. תאוות של עריות ושמירת, תדע לך את זה.
נכון.
אז דווקא יש עניין לחשוף באמת את מהלך ההתגדלות של תלמידי חכמים, כן? לראות איך גם הם התמודדו עם קשיים, אז מה אתה חושב שהם נולדו תלמידי חכמים? תסתכלו את ההקדמה של המלכת שלמה, פירוש למשניות, בזכר חנוך, במשניות האלו. תסתכלו שם את ההקדמה של המלכת שלמה, לפירוש למשניות. מאיפה צמח האיש הזה? איזה קשיים אדירים שהיו לו. אשתו מתה, והילדים מתו, והוא היה חולה, וסחוף ודבוי, נורא ביום. כוח רצון. פשוט כוח רצון, כוח רצון וכוח רצון. נפתולי אלוקים, נפתלתי גם יכולתי. נתעקשתי והפצרתי עד שהצלחתי. גם אבותינו הקדושים על כל צעד ושעל היה להם קשיים עצומים ואיומים. אבל הם לא ויתרו. התקדמו על פי צו הרצון הפנימי, מתוך תפילה, מתוך השתדלות, מתוך ההנחה של, כן, שאמרנו מקודם, מסכת אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל, מתוך כל מכלול ההבנות האלו, והדרכות האלו, הם פעלו מה שפעלו, והגיעו למדרגות מופלאות ביותר.
אז מה באמת, איזה תייחסות יהיה לאנשים, שיראו להם את האנשים, אותם אנשים עניים ודלים, שבוכל אותם צנועים
ואחרים? הם יחייבו אותם בדין. אתה לא יכולת לעשות מה שהילל עשה? מה מנע בעדך? בוא ותוכיח לי שהייתה לך מניעה. לא רצית? התעצלת? היה לך שידור במונדיאל היה לך. כן, בוודאי. הדף שלך לראות מונדיאל, כן, אני יודע מה, הולנד, גרמניה, יודע מי זה שם. כן, במקום להיות בקביעות התורה שלך. אז אתה החלטת. לא יכולת להחליט דווקא, כן, לשמור על הסדר שלך, להתקדם. זה העדפה שלך, בסדר. אבל זה לא שלא יכולת. אתה גזרת על עצמך, אתה החלטת. אבל האפשרות הייתה קיימת. רק לא בחרת בה. זה קשה? נו, וכי יש דבר שאינו קשה? אז תכיר את הערך של העניין, תלמד, אז יהיה לך קל יותר להכריע במצבים של קושי לטובת הלימוד. יכול שלא למדת, לא למדת, לא ידעת. לא ידעת, לא חפצת. אז מה הפלא שבשעת ניסיון אתה בעצם כפוי, כן? אין לך בחירה בעצם. אין לך בעצם רצון חופשי. כי בעצם לא עמדות מול עיניך שתי אפשרויות, כן? רק אפשרות אחת. מה יעשה הבן ולא יחיתה? אתה רץ מיד לכיוון השלילי. תלמד, תדע ותחפוץ, ואז תצליח, בעזרת השם. טוב, עצור כאן. אין שום שאלה פה.